עוד פודקאסט? עוד פודקאסט. עוד פודקאסט לסטארט-אפים.
קרן.
גיא.
מה קורה? בוקר טוב.
בוקר אור.
שמח מאוד שסוף סוף יוצא לנו.
נכון, לקח רגע, אבל הגענו לזה.
לקח יותר מרגע, והנה אנחנו כאן, לפרק מיוחד במסגרת המאסטר קלאס שלנו על מכירות ליזמים. אז נראה לי ככה, לפני שנתחיל, ספרי באמת עלייך ועל מה נדבר.
אתה רוצה את הגרסה המלאה או הקצרה?
תלוי כמה הגרסה המלאה עורכת.
תסתכל. אני... בוא נגיד כבר 25 שנים בהייטק, התחלתי כמתכנתת, למדתי מדעי המחשב, אני יודעת שזה קשה לראות את זה עכשיו, אבל התחלתי באמדוקס, ואמדוקס של שנות ה-90 זה היה פרויקטלי, זאת אומרת עד אחרון המתכנתים נחשף ללקוח. ככה שדי מהר הבנתי את עניין הלקוח, ואת הקשר בין זה שאתה כותב קוד לזה שמישהו ממש משתמש בו אחר כך, והבנתי שאני צריכה לצאת לאור, ואז באמת התחלתי את המסע, והפכתי להיות פרודקט מנג'ר, ואחרי זה פריסל, שם בעצם התחיל מסלול המחירות שלי, פריסל, סיילס מנג'ר, דירקטור, ויפי, כל התהליך הזה, בחברות גדולות, נחמדות ונהדרות, נייס, בי-אם-סי, ואז הגעתי לסייסנס, שנת 2012-13, ועמית בן דוב, שניהל את החברה אז, אמר לי בואי, ואגב אנחנו מוכרים בטלפון, חשבתי שמדובר בטרלול טוטלי, כמי שחיה על אווירונים, ווין אנד דיין, כל הסיפור, לא הבנתי איך אפשר למכור תוכנה בטלפון, ואמרתי יאללה, I'm up for the challenge, שאלתי שרבולים, ירדתי בטייטל, ירדתי בשכר, ירדתי בהכל, הצטרפתי כעובד מספר 31, והרמתי שם ארגון מחירות, B2B, רימוט,
אינסייד סיילס,
לואו טאץ', איך שאתה רוצה לקרוא לזה, והיה מדהים, מסע מדהים. עזבתי את החברה לחופשת לידה, ולא חזרתי. בסיום תפקידי, היו לי כבר 40 אנשי מחירות, מכרנו ל-48 מדינות מתל אביב, פתחתי משרד ביפן, כל ה-joint venture בסין, I've seen them all. ואז ככה יצא שהתגלגלתי לייעוץ. בעצם היה לי עוד קדנציה כ-COO באוריבי, שאני מכירה ללינקדאין, והיום אני מלווה סטארט-אפים ויזמים בדיוק בשלב הזה שצריך לבנות ארגון מחירות ו-to scale it, שזה קשה מנסו.
אז את בעצם היום מלווה יזמים באיזה שלבים ובאיזה אזורים?
אז גם בשלבים הראשוניים שהפאונדרים בעצמם עושים את המחירות, מה שאנחנו קוראים founder-led sales, אז רוב היזמים מגיעים מעולמות הפרודקט וה-R&D, פשוט לא מכירים את העולם הזה של הסיילס ואיך להתנהל בתוכו, ולרוב גם נמנעים, סלש מזניחים אותו, וכזה סומכים על יהיה בסדר ועל האינטואיציה. אגב, הם אנשי מחירות מצוינים, בעיקר כי הם נורא חיים את הדבר הזה שהם המציאו, ויודעים להסביר את זה מאוד טוב והכל.
מאוד שוקתיים לגבי.
מאוד שוקתיים לגבי זה, ומבינים את הבעיה שהם רוצים לפתור, ומתחברים לזה, שזה מצוין, רק צריך גם מתודולוגיה. אני אומרת, גם אנשי המחירות המצוינים יכולים להיות טובים יותר, אם הם יושבים על מתודולוגיה טובה. אז גם בשלב הזה של לעזור להם לבנות מתודולוגיה לעצמם, ובטח ובטח בשלב שצריך to scale ולהעביר את זה הלאה, to hand over למישהו, זה יכול להיות VPSL, זה יכול להיות junior AE, whatever, זה גם שאלה, מי זה הבן אדם הבא שיקח את זה וימשיך, ששם זו נקודה קריטית וכואבת וקשה, אז בשלב הזה של הבנייה של ארגון המחירות.
וזה נראה לי באמת מוביל אותנו לנושא עצמו של השיחה, sales pipeline, או בגדול ניהול תהליך מחירות, מבחינתי, מאוד מאוד קריטי שנדבר עליו, כי בעצם בתוך המאסטר קלאס נגענו בהרבה נושאים, איך לעשות את פיץ' המחירה, ואיך לעשות דמו, ואיך לעשות אאוטריץ', ופה אנחנו מסתכלים קצת, הולכים שלושה צעדים אחורה, ובעצם מנהלים את התהליך.
נכון. אז בואו נדבר רגע על סיילס פייפליין, או למה אנחנו מדברים על סיילס פייפליין? אז אפשר להגיד שסיילס פייפליין זה נושא די משעמם, נכון? כאילו מה כבר יש להגיד על זה? אבל זה נורא חשוב רגע להתעכב על זה, והסיבה העיקרית היא, כי אתה רוצה למכור יותר. גם אתה כיזם בסוף רוצה למכור יותר. ואם אמרתי קודם מתודולוגיה, אז זה ההתחלה, זה הבקבון של המתודולוגיה בעצם, של איך אני יודע שאני מוכר יותר, או איך אני יודע שאני יכול לעשות יותר. עכשיו יגידו לי כולם, בסדר, למי יש זמן לזה, אבל באמת, יש לי הנדפול של קונטקטים, זה אפילו לא עסקאות, קונטקטים שאני מדבר איתם.
קיבלת אינטרו מהאהובה, קיבלתי אימייל מכאן.
כן, אני כבר זוכר אותם, ואני מכיר אותם, מה ביג דיל? אז לא, אז זה ביג דיל. ואם אתה עושה את זה נכון מההתחלה, אפילו אני היום כעצמאית, כיועצת, באמת אין לי מנהלים, אין לי עובדים, אני לעצמי, יש לי פייפליין באקסל, מספיק טוב בשבילי, אבל יש שם הכל, את כל האינפורמציה שאני צריכה לדעת. אז אני אומרת, אתה גם רוצה למכור יותר, אתה גם יכול למכור יותר, אם באמת תארגן את זה בצורה טובה, אתה לא יכול, בשלב הזה אתה גם לא יכול להרשות לעצמך לאבד לידים או עסקאות, סתם כי שכחת לכתוב את המייל. כן. זה לא סיבה. הסיבה, כי באמת לא צריך, אבל סתם כי לא ניהלת את זה נכון, זה לא סיבה. ודווקא בגלל שאין לך זמן להתעסק בזה, אז בוא תעשה את התשתית שתעבוד בשבילך. אני תמיד אומרת, זה כמו בירוקרטיה, בסוף מנהלת אותך, אתה בסוף חייב לעשות את זה.
כן, ופה חשוב באמת להגיד, אנחנו נכנסים עוד רגע לאקסקיושן, של איך אנחנו מסתכלים על הניהול של תהליך המחירה, כשאת הפתת פעולות של איך לשלוח את האימייל, או איך לעשות את אנחנו מדברים עליהם בפרקים החיים, אבל זה נראה לי, מה שנקרא, אחד מפרקי הבסיס בהקשר הזה.
נכון, אני לא מומחית גדולה באיך לכתוב את האימייל, ואני בטח ובטח לא מומחית בלהביא לידים, אבל כשיש לך ליד, אני רוצה למצות אותו, ולהוציא ממנו כסף. זה הסיפור, ובאמת השלב הזה של כל האמצע, הוא קריטי. אז זה הסיפור.
בוא נדבר על זה.
יאללה, בוא נדבר על זה. מה שמנו פה? פייפליין. אז רגע, אני רגע, דבר שאני רואה הרבה קורה, שפייפליין אפשר להסתכל עליו כאיזה מחסן כזה, בסדר? בסוף זה הרד דיסק כזה ששומר לך את כל האינפורמציה שאתה צריך לדעת, על הלידים שלך, על הלקוחות שלך, על הכל. אבל מה שנורא חשוב, זה להפריד לשלושה פייפליינים. יש את הפייפליינים של הלידים ושל הקונטקטים, כל מי שאינטרו ודיברנו איתו והוא שחבר של זה ומכירים, וזה סוג של קונטקט, זה סוג אחד של פייפליין.
מה שנקרא, הכנסנו לטבלה, רשמנו.
הכנסנו לטבלה, יש בן אדם, יודעים מי הוא, יודעים איזה חברה הוא. מכאן אנחנו עוד לא יודעים הרבה. דיברנו עם הבן אדם, ויש את הרגע הזה שצריך להחליט האם יש פה משהו, תכף נדבר על מה זה המשהו הזה, או לא, או שצריך טונרצ'רים או... מה זה המשהו הזה? המשהו הזה, עכשיו יגידו לך בנט ומדיק, ואת כל האותיות בכל הווריאציות, ואני אומרת, בסוף, בטח בשלבים הראשונים, מעניין אותי דבר אחד. יש פה pain או need שאני יודעת לפתור? אם התשובה היא כן, מבחינתי זה opportunity או deal, שזה הפייפליין המרכזי שעליו אנחנו נדבר היום.
מה שנקרא, הכאב שלו, הצורך שלו, תואמים את מה שאני רוצה לפתור.
זהו, זה מה שמעניין. לא מעניין אותי budget, לא מעניין אותי authority, לא מעניין אותי timeline. זה עבודתו של איש המחירות, או היזם במקרה הזה, לייצר את כל הדברים האלה. אבל ברגע שיש על מה לעבוד, אם אין בכלל חיבור, אז על מה אנחנו... מה זה מעניין שיש לו budget?
בינארי.
ממש. אז זה הדיל או opportunity pipeline, שזה הsales pipeline תקרא לו. ויש אחרי זה, כבר חתם, כבר קנה, כבר זה, אז אנחנו צריכים גם לחדש אותו, נכון? אז כל הסיפור של רניואלים, וניהול לקוח, ואקאונט מנג'מנט, שזה פייפליין מסוג אחר, התנהגות אחרת, תהליכים אחרים, ממש שונה. אבל חשוב להפריד את זה, אני רואה הרבה מאוד פעמים, שזה פשוט דאטאבייס של הכל. ואז לא יודעים מי באיזה שלב, ומה לעשות עם מי, וזה פעולות אחרות, זה ממש פעולות אחרות שצריך לעשות. אז זה קודם כל צריך לדעת להפריד את זה, שאם אתה עוד לא בשלב שיש לך HubSpot או Salesforce או משהו, תעשה שלושה אקסלים מצידי, זה לא מעניין.
כן, או אקסלים קטגוריות.
בפתקים, לא חשוב, העיקר שזה רשום איפשהו. וכמו שאמרנו, אין לי זמן לזה, ואני שומעת את זה המון, יש מיליון דברים אחרים, אני אומרת, זה חשוב כמו לשבת על הפיצ'ר הבא שלך, זה חשוב כמו... לשבת עם ה-R&D שלך לפגישות בגים. לא יודעת, זה כל כך חשוב, באמת, שאתה צריך להתחיל את זה עכשיו, ולא לחכות שמישהו יבוא ויציל אותך מהדבר הזה שנקרא סיילס. המחשבה הזו שמישהו שיבוא ויקח את זה ממני, וגם דבר שאני אומרת הרבה ליזמים, אין רגע בחייך כיזם שלא תתעסק בסיילס. לא קיים כזה. גם כשאתה תצא לסיבוב הבא, וגם כשאתה תגייס את ה... תפתח את המשרד בארצות הברית, זה ה... אין לך זכות קיום בלי הדבר הזה.
לגמרי.
אז כדאי להתחיל להפנים את זה, שאתה כרגע הסיילס רפ של החברה, ופה תתנהג כמו מקצוען. גם בזה. among other things שאתה עושה. עכשיו רגע, אני אוהבת תמיד לדבר על הפייפליין, מה אנחנו רואים בו, מה הוא נותן לנו הדבר הזה שנקרא פייפליין, אז הוא נותן גם את, אני קוראת לזה הפורסט והטרי, גם את התמונה הגדולה, רגע, יבוא איזה רגע כזה שאתה גם תרצה לעשות סטטיסטיקות ולהריץ אנליטיקות.
כמה חברות הכרנו, כמה דיברנו, כמה עברו לשיחה שנייה, כמה עשינו דמו, כמה, זה ה...
אינדסטריז, קאנטריז, איזה רול באמת הוא הסוויט ספוט שלנו, בטח בשלבים שאתה עוד בודק.
מה הבאג'ט שמדברים איתנו
עליו. כן, אתה עוד לא יודע, אתה עושה המון המון בדיקות וזה בסדר, אגב, זה עוד משהו שצריך לזכור. בשלבים האלה תעשו ותעשו הרבה ותעשו טעויות ותדברו שטויות, אבל תתעדו. תתעדו את מה שאתם עושים, שתוכלו להוציא מזה תובנות אחר כך. זה בסדר. אז זה נותן לך את הביג פיקצ'ר. והדבר השני זה שיש לך שם אינפורמציה על כל עסקה. עכשיו, אני רוצה שאתה תרד לביטס אנד בייט של כל עסקה. ממש לדעת עם מי אתה מדבר, ומה הקשרים, ולחפש שם החשיבה. אני בסוף אומרת, יצא איזה שם רע לתפקיד המחירות, שלא בצדק. זה תפקיד סופר מתוחכם, זה מקצוע סופר קשה, אני הרבה נותנת אנלוגיות מעולם השחמט, כי בסוף אתה צריך באמת שיהיו לך את כל הכלים, ואתה צריך לראות את כל ה... אם אני מסתכלת על פייפליין, מבחינתי זה המון לוחות שחמט פרוסים. כל עסקה היא לוח שחמט בפני עצמה, ואתה צריך לחשוב, האשכרה צריך לחשוב מה לעשות, מה הדבר הזה שצריך לעשות, בשביל לקדם את העסקה. ובשביל זה אתה צריך המון אינפורמציה על כל עסקה. ואין לך אותה תמיד בהתחלה, בטח לא משיחה אחת, אבל תחקור, תאסוף, תאסוף, תאסוף.
מה שמוביל פרקים על דיסקאברי, שאנחנו מדברים שם לעומק על התהליך, וחושפים את המידע הזה.
אני אגיד מילה על דיסקאברי.
כן.
זה לא one off. לא עשית דיסקאברי בפעם הראשונה, ובזאת סיימת. אתה עושה דיסקאברי לאורך כל העסקה. ואם אני חוזרת רגע לדבר הכי חשוב, הניד או הפיין, למה זה הכי חשוב? כי נגיד, לצורך העניין, בשיחה הראשונה, מצאתי פיין, ולא רק זה, גם היה שם את הסיניור אקזקיוטיב, שהוא הדיסיז'ן מייקר. ומחר הוא עוזב את החברה. אז מה, זה כבר לא הזדמנות בשבילי? זה הזדמנות, כי הפיין קיים. עכשיו צריך לנטו נביגייט, ולמצוא את הבן אדם הנכון, ולהתחיל כמעט מההתחלה, אבל לא משנה, יש על מה לעבוד. אז לכן צריך כל הזמן לעשות דיסקאברי, כל הזמן לגלות עוד משהו, הגיע בן אדם חדש, עזב בן אדם, הכניסו כלי חדש, הכל קורה שם.
לתקף כל הזמן את ההנחות.
כל הזמן. והנחות זה בכלל מלכודת שצריך להיזהר ממנה, אבל זה לפרק אחר. ועוד דבר שצריך לזכור, שפייפליין חי ונושם, ואם הוא לא חי ונושם, אז זה לא טוב. דברים צריכים להשתנות, ופייפליינים שמעלים אבק, כי לא נגענו בהם, כי לא דיברנו, כי לא עשינו שום פעולה, you better just kill the deal וגמרנו, זה אותו דבר. אז זה, לא לפחד משינויים, ותמיד, אתה יודע, עדכוני הסלספורס המפחידים, תעדכן, זה לא, אתה יודע, בסוף זה כלי פנימי, זה לא מול הלקוח, אתה לא, אתה מעדכן ומשנה, הכל בסדר. לא לפחד משינויים, בקיצור. מילה על מיינדסט, אבל אנחנו לא ניכנס לזה לעומק. הרבה פעמים אני רואה בטח יזמים בתחילת הדרך, ובטח אנשי מחירות שהם עוד לא כל כך יודעים מה לעשות, שהם נגררים לתוך העסקה. ומין זורמים. והדבר הכי גרוע שיכול לקרות, שאתה מדבר עם לקוח פוטנציאלי, והשיחה נגמרת בנדבר. טוב ביי, נדבר. ואז אתה מוצא את עצמך פולו-אפינג ורודף אחריו.
ואתה לא יודע איפה אתה עומד, ואם הוא מעוניין בכלל.
אתה כנראה, אם אתה מספיק מבין, אם הוא לא עונה לך, כנראה לא מעוניין. אבל אז תחזור רגע אחורה, ותבין מה קרה בשיחה שלא ננעץ שם. ולכן צריך כל הזמן לתכנן, לתכנן. אתה לא עולה לשיחה עם לקוח, בלי שאתה יודע מה אתה רוצה שיקרה בסופה. והרבה, הרבה, הרבה אני רואה, וקלאסי שאני רואה את זה בשיחות, מה שנקרא דמו, שאני אוסרת על הטרמינולוגיה הזו בכלל, שבטח היזמים כל כך חדורים ומאוהבים במוצר שלהם, והם באים, הם עולים לשידור, והם באים עם מצגת, והם באים עם דמו, והם בשידור של 40 דקות, שעה, ונגמרת השיחה, אני שואלת אותם איך היה, וואי, היה אחלה, הם אפו, כאילו, הדמו היה מדהים, אוקיי, ו... ושם הכל, אז השקעת כל כך הרבה. היה לך את הלקוח לשעה בידיים, ולא קרה עם זה כלום. אז כל הזמן לתכנן לאן אתה רוצה להגיע, ומה יהיה
ולהשאיר זמן בשיחה לנקסט סטפס, ולקבוע אותם, ולהגדיר את הנקסט סטפס האלה, כחלק מתהליך יותר גדול. אני רוצה שיחה שנייה לדבר על הפרייסינג, ועל הצרכים הספציפיים שלך וכולי.
אז אני אגיד על זה רגע, אני ארחיב על זה שנייה, זה לא להשאיר זמן לנקסט סטפ. מבחינתי זו המטרה של השיחה. זה אולי להשאיר זמן לדמו. זה בדיוק הפוך. זאת אומרת, הדמו הוא 5 דקות, אגב, אחד הדברים הראשונים שאני עושה עם כל...
זה לקצץ להם את הזמן של הדמו.
קודם כל, שיחה ראשונה נקרא לה אינטרו קול, וזה לא שיחה דמו. נעביר אותה משעה לחצי שעה, וננהל שיחה. אני אוסרת עליהם להראות שקפים, אני אוסרת עליהם להראות דמו. אם יש 2 שקפים שאני מסכימה להראות, זה אג'נדה לשיחה, ומה הנקסט סטפס. ובנקסט סטפס אתה כבר פורט לו, אנחנו נדבר על הסיילס פרוסס, מה הג'רני, שהוא ידע למה לצפות, אנחנו מיישרים קו, זה הזמן להתנגדויות, להגיד לו, הוא יגיד לך מה פתאום, אין מצב, אני לא חותם בלי, לא יודעת מה, בלי ליגל ובלי פרוקרומנט, יכול להיות, והוא שהוא יגיד לך, וואלה, make sense, בוא נתקדם, וזה המקום לנהל את השיחה על התהליך, זה אחרי שהבנו שיש צורך, כן? לא בלי זה. אבל מה פתאום שקפים, ומה פתאום דמו, ולתת את הכל, ולא להשאיר בכלל טעם לעוד. כל במינון. וזה צריך להיות הדדי. הרבה פעמים, סליחה, הרבה פעמים אני רואה, עולים לשיחה, זום הכל, כן? עולים לשיחה עם לקוח, ואנחנו בווידאו, והוא לא, הלקוח. ואנחנו ממשיכים, כאילו לא קרה כלום. Acknowledge it. תשאל. תגיד, רגע, אתה מתכוון לפתוח וידאו, אני אראה אותך היום, כאילו, תתייחס לזה, זה צריך להיות במקום הדדי, אנחנו שנינו רוצים להיות פה, זה לא אתה עושה לי טובה. זה המיינדסט, כאילו, תבין שאתה באירוע שאתה מנהל אותו, אתה מנווט אותו, ואתה במקום שווה עם הלקוח, זה לא אני בא למכור לך ותעשה לי טובה ותקשיב לי, זה לא המצב. Make sense?
Make sense?
יאללה. שוב, עניין הזמן, אני אומרת, הפרקטיקה שאני ממליצה עליה זה, תסגור לך 15 דקות ביום, לעבור על הפייפלן שלך, לחשוב על איזו עסקה שמטרידה אותך, לחשוב, לפעמים זה לא פעולות גרנדיוזיות, אבל רגע לחשוב, לעצור שנייה ולהתעמק בזה.
להסתכל על האקסל, את אומרת בעצם להקדיש זמן ביום וגם זמן בשבוע, למעבר על כל הפייפלן שלנו, על כל הלידים, על כל ההזדמנויות, לראות איפה הם עומדים, למי אני צריך לעשות פולו-אפ היום, למי מחר, איזה סוג של פולו-אפ, מה הנקסט סטפס שלי?
אז אנחנו נדבר על זה יותר ספציפית, שנדבר על הנקסט סטפס, כי אתה לא כל יום תחשוב על הנקסט סטפס, אנחנו, יש לי שקף שלם רק על נקסט סטפס, ככה זה חשוב.
בסדר גמור.
אבל 15 דקות ביום, תעשה את המעבר רגע, אתה יכול למשל להסתכל על הזדמנויות שגרות לך בפייפליין יותר משבועיים, ולא קרה איתם כלום. שוב, אפופו, אם החזקת נכון את האינפורמציה, אז אתה יודע לגשת לדבר הזה ולשאול את השאלות. אבל תן לך 15 דקות ביום. לפעמים אתה צריך להתייעץ עם עוד בן אדם. זה בסדר, אבל תפנה לזה את הזמן. זה לא המון זמן. רק תכניס את זה לסדר יום שלך. עם הקפה, הפסקת הקפה הבאה שלך. מאיפה מתחילים? 2 דברים קריטיים בשביל שיהיה לנו סיילס פייפליין גם שנוכל לעבוד איתו, וקודם כל להגדיר את הסיילס פרוסס. כלשהו, I don't care מה הוא, אבל תעשה שיהיה לך שלבים ברורים. שיחה ראשונה אמרנו, אינטרו קול של חצי שעה, אחרי זה שיחת יותר העמקה, תקרא לזה דיפ דייב, תקרא לזה פרודקט דיסקאברי, תקרא לזה איך שאתה רוצה, שם אני כבר מרשה לך להראות דמו גם. 5-10 דקות, לא, שהוא רלוונטי לה, כאב שמצאנו קודם. מי עוד מצטרף לשיחה הזו? גמרנו את השיחה הזו, אנחנו עוברים לשלב שהוא מה? טכני כלשהו, POC כלשהו, תחליט. לא אכפת לי מה זה, אבל תחליט מה זה. מתי אתה עושה קומר של אליינמנט? מתי אתה שולח סיילס אורדר, שזה עולם? התחושה הזו ששלחתי סיילס אורדר, והנה העסקה ביד, פייק ניוז, כן? שסיילס אורדר אתה שולח אחרי שסיכמת את הפרטים, ויש הסכמה, ואתה יודע מי חותם, וכמה זה עולה, וכולם רק מחכים לרגע. אז אתה שולח את הסיילס אורדר. אבל תכתוב לך את השלבים, שתדע לאן אתה הולך, תדע איפה אתה נתקע, תדע מה בטלנקס הכי קשים שלך בתוך התהליך. אז זה משם מתחילים, וההשלמה של זה, לאן? מה הטרגטים? עכשיו, בסדר שבשלב הזה תגיד, אני רק בונה פייפליין. אני רק צריך שיהיו לי עוד opportunities בפייפליין. בסדר כמו, אז תגדיר, אני צריך בחודש הזה או ברבעון הזה, X opportunities בפייפליין. התקדמת לשלב הבא, אני רוצה ככה וככה POCs. או עד ARR, כמובן, כן? אני רוצה לסגור עסקאות, וכמה ARR אני רוצה שיהיה לי, בשביל שתמיד תוכל לדעת איפה אתה עומד אל מול הטארגט. הרבה פעמים אני רואה, וזה שלב הגיוני, אני מבינה אותו, של יאללה, מה שיבוא זה טוב. אנחנו עוד לא מחויבים למשקיעים, אנחנו עוד לא מחויבים למספרים, מה שיבוא זה טוב. הטארגט הוא בשביל עצמך. זה לא בשביל אף אחד אחר, בשביל שאתה תדע שאתה מתקדם. אתה לא שואל שאלות, כי מה? כי זה הכל נורא ברור.
כן, נותן לך
לרוץ. יאללה, עכשיו בואו נצלול לאיך עושים את זה בפרקטיקה. speaks for itself, נכון? כאילו, זה מה שזה אומר כשהפייפליין שלך מבולגן, ואתה לא רואה כלום, ואתה לא יודע איפה נמצא מה, ויש לך לידים שהם בהתחלה, ואופרטיוניטי שהם בפיורסיז, וגם לקוח שכבר קנה, חתם על איזה LOI, ואתה לא יודע מה לעשות איתו. בוא נעשה רגע סדר, שנוכל לעבוד כמו שצריך. אז אני אומרת, אמרנו, זה רגע לסכם. Salesforce, HubSpot, Excel, I don't care, צטלה, העיקר שיהיה לך משהו שמחזיק את כל האינפורמציה. צריך שהוא יהיה נקי.
מאיזה שלב נכון שיהיה לי משהו כזה?
מהרגע שהחלטת לפתוח סטארט-אפ.
מ-day one.
ממש. כמובן הוא השתכלל עם הזמן, אבל תתחיל. צריך לשמור אותו נקי. עכשיו, זה תמיד נשמע סיוט כזה, ועוד בק אופיס, והדבר הזה שאנשים הכי רוצונים לעשות, ו... לא, זה באמת כמו שיש לך בית נקי, הוא בית מבולגן, זה אותו דבר. אם לא תבלגן, אז לא תצטרך לנקות, נכון? אמא שלי תמיד אמרה. אז צריך כל הזמן לשמור אותו נקי. עכשיו, בעיקר בשביל שהמוח שלך יהיה פנוי, דווקא הפוך, כאילו כשאתה מוריד מהמוח שלך לתוך הדבר הזה, אז אתה מפנה את הראש ויכול להתקדם. אנחנו מעדכנים את הסיילספורס, כל פעם שאנחנו מדברים עם לקוח. אין את הפעם היה ימי ראשון בק אופיס, כשבאמת היו טסים ביום שני לפגוש לקוח, אז ביום ראשון היינו עושים בק אופיס. אין יותר את החיה הזאת. כי היום אתה עושה 4 שיחות ביום עם לקוחות.
אתה לא תזכור כלום בסוף
לא
השיחה השלישית.
אתה לא תזכור כלום. אז אתה לוקח את החמש דקות של אחרי השיחה, מעדכן את הסיילספורס. עכשיו מה שקורה לך בחמש דקות האלה, אתה רגע גם מאבד את מה שקרה פה בשיחה. את הרגע חושב על זה שנייה, ומחליט גם על ה-next steps שנדבר עליהם.
אז ההמלצה היא בעצם להתקן את ה... בוא נקרא לזה, את המערכת שבה אנחנו משתמשים לניהול הפייפליין, באמת אחרי כל אינטראקציה עם לקוח.
כל אינטראקציה עם לקוח.
מה זה אינטראקציה עם לקוח מעבר לשיחה?
שיחה, אימייל, קבעתי לעצמי next step לתאריך מסוים, והתאריך עבר.
עכשיו או... חשוב להגיד שחלק מהמערכות, למשל אפספוט וכדומה, גם יכולות להתעדכן, אם זה נגיד התכתבויות אימייל, אז אנחנו יכולים לייצר אקאונטים, וזה נכנס אוטומטית.
נכנס אוטומטית, יש טסקים, יש נוטיפיקציות, באמת זה באמת עובד בשבילך בסוף, אם אתה מנהל את זה נכון. אבל תן את החמש דקות האלה רגע, לסגור את השיחה. אתה גם צריך לשלוח אולי מייל סיכום, לא אולי, אתה צריך לשלוח מייל סיכום לשיחה, ללקוח. תעשה את זה, בזמן הזה. ואז לא מצטבר לך, לא נהיה לך בקלוק הזה של יאללה, אני צריך את יום ראשון לבק אופיס.
כן.
נגמרה החיה הזאת. ואני אומרת, ובעתיד הלא מאוד רחוק, אתה באמת תרצה להריץ אנליטיקות על הדבר הזה. אז בוא נעשה שזה יהיה נקי. אתה יודע, garbage in, garbage out, אני באה מעולם הדשבורדים וה-BI, אז תעשה שזה יהיה נקי, יצא לך גם ריפורטים מהממים ודוחות מטריפים. בואו נתמקד באופרטיוניטי ואיזה אינפורמציה אני צריך שיהיה לי על, על החיה הזאת שנקראת אופרטיוניטי. אז אני ממש אעבור אחד אחד, על חלק אנחנו נתמקד יותר. ו...
אז אופרטיוניטי רק כדי להבין, זה מתוך הלידים שיש לנו, אחרי שתיקפנו כאב, נכון? אוקיי.
החלטנו, יש ממש נקודת החלטה אחרי השיחה הראשונה, שאני, יש פה כאב ואני עובד על העסקה הזו. יש פוטנציאל לעסקה. אז שדה שהוא... דיברנו עליו קודם כחלק מהסלס פרוסס, זה הסטייג', באיזה שלב אני בתהליך. אמרנו, אם הגדרנו נכון את הסטייג'ז, את הפרוסס, אז יש לי סטייג'ז שהם ברורים. עכשיו זה אובג'קטיב, כאילו אני יודעת שקרתה השיחה הזו, היא בעבר, זה לא משהו שיקרה בעתיד. נגיד זה שקבעתי איתך שיחת פרודקט דיסקאברי, אני לא בסטייג' הזה עדיין. רק כשאני אסיים אותו, אני אדע שאני בסטייג' הזה. כי יכול להיות שהשיחה הזו לא תקרה אף פעם. אז בעצם כשאני ארצה לראות איפה עסקאות נופלות, אני אדע להגיד שהן נופלות אחרי אינטרו קול. אגב, היה לי לקוח שהבעיה הראשונה שהוא רצה לטפל בה, זה ה-conversion rate מהאינטרו קול להמשך התהליך. לא קרה שם, לא הצליחו לקנברט הלאה. אוקיי, ובאמת אחד הדברים היה, אוקיי, מה הדבר הבא שצריך לקרות? שיהיה לך סטייג' ברור, חד חד ערכי, טנג'בל, שקרה בעבר, אין עליו עוררין, זה לא נתון לשיקול דעת. הנקסט סטפ, מה אני הולכת לעשות פעולה אמיתית, ומתי? אנחנו נדבר על זה לעומק עוד מעט. Close date, גם על זה נדבר יותר טוב, אבל שים תאריך, כמו שדיברנו על הטארגטים,
כן.
מתי אתה רוצה לסגור אותה? מתי אתה חושב שאתה יכול לסגור את העסקה? שים תאריך. זה לא חקוק בסלע, זה יכול להשתנות, דברים קורים, תעדכן את זה, אבל שים לך תאריך יעד. ARR או revenue או whatever המספר הזה שמשקף את הכסף של העסקה, שגם על זה אנחנו יכולים לעשות פודקאסט שלם, על תמחור ועל איך באמת קובעים ARR, שים מספר, אתה יודע כבר שיש לו צורך, אתה יכול להעריך את החבילה שאתה רוצה למכור לו, שים את המספר הזה. Probability. זה מקום שאני קוראת לו הסובייקטיבי שלך כאיש מחירות, של הגאט פילינג שלך. עכשיו אני רוצה לתת לזה שיקוף. אם אמרנו שהסטייג' הוא קליר קאט, אין פה עניין של תחושת בטן, הפרובביליטי היא לגמרי תחושתית.
עכשיו יגידו לך... סובייקטיבית מאוד.
היא סובייקטיבית מאוד, משתנה מאיש מכירות לאיש מכירות.
מה הערכה שלך שהעסקה פה תיסגר?
עכשיו יגידו לך, ואני רואה את זה המון, את החיבור המיידי בין סטייג' לפרובביליטי. כאילו אם התקדמתי בפרוסס, מן הסתם הפרובביליטי עולה. לרוב תהיה קורלציה, אבל לא תמיד. יכול להיות שאתה בשיחה הראשונה, אומר, בונה, זה בול. הדבר הזה, אין מצב שאני לא מוכר פה את העסקה הזאת.
אז בשיחה הבאה אתה מקבל ריג'קטים.
לא, אני אומרת, והפרובביליטי יותר חזק. יש לי תחושה ממש טובה לגבי העסקה הזו, אפילו שאני בתחילת התהליך. ויכול להיות הפוך. יכול להיות שכבר עשינו נגושיישן, וכבר שלחתי חוזה, אבל אני מרגישה שהבן אדם הזה הוא לא מספיק, הוא לא יחתום בסוף. יש לי איזו תחושת בטן שאני לא יודעת אפילו להסביר אותה במילים, אבל אני אשקף אותה בזה שאני אתן לזה 30% probability ולא 70% כמו שהייתי מצפה, כי אני מתקדמת כבר בתהליך. עכשיו, מבחינתי זה מספר, כל מספר בין 0 ל-100.
תקף.
תקף. אחרי זה אתה רוצה לעשות בקטים ובשביל הפורקסטינג, בסדר. אבל תן ביטוי לתחושת בטן שלך. You cannot underestimate את התחושת בטן, וזה העבודה שלי שמחירות. כמובן, כל הקונטקט אינפורמיישן ו-age זה משהו שאני תמיד שמה פה, זה שדה מחושב בדרך כלל, אתה לא צריך לעשות לגביו כלום, רק צריך להתייחס אליו. כי אנחנו נגיד את זה עכשיו ונגיד את זה עוד הרבה פעמים, שזמן הורג עסקאות, וככל שהזמן עובר, הסיכוי של העסקה להיסגר יורד, צריך לשמור על מומנטום, נדבר על זה עוד, ולכן age זה משהו שאתה רוצה להסתכל עליו, לפחות לדעת כמה זמן אתה בתוך הדבר הזה. וכל שאר האינפורמציה שאתה רוצה, industry, use case, מה הרול של הבן אדם, region, country, whatever. מה שאתה חושב שאתה צריך, זה יכול להשתנות, זה יכול להתאבות, זה יכול... אבל זה, מה שנקרא, אם זה תצא לדרך. אז אם יש לך, אתה שואל מ-200, היום הראשון יש לך אקסל, רשימה של השמות, והכותרות...
אלה הסודות.
אז דיברנו על הסטייג', שוב, חשוב שזה משהו שכבר קרה, הנה סתם נותנת פה דוגמה לסטייג'ז, בסדר? זה מתחיל מאינטרו, זה הופך לאיזשהו שלב של technical evaluation, שגם אותו אני אוהבת לפרק. יש התחלה של POC ויש סיום של POC, שזה יהיה סטייג'. אין לי בעיה שיהיו הרבה סטייג'ים, אגב, זה ממש לא מטריד אותי. ככה גם אפשר אחרי זה לנתח את זה יותר. יש את השלב של הקומרשל, יש את השלב של האדמיניסטרציה, וקלוזינג. כמו שתשים לב, אין פה שלב שנקרא דיסקאברי.
או דמו.
או דמו. אין פה שלב שנקרא נגושיישן. זה הכל תחת דברים שהם באמת משקפים את המציאות. זה נורא חשוב שהסטייג' ישקף את המציאות. בואו נדבר על נקסט סטפ, אהובי. אז אמרנו, מה אני הולכת לעשות ומתי? ומתי זה בעתיד. ככה שהיום, אני למשל היום במבט חטוף על פייפליין, יודעת להגיד איפה הבעיות. למה? כי אם אני רואה נקסט סטפים שהם כבר בעבר, מישהו לא נגע בעסקה הזו. מישהו לא לא על זה.
מישהו לא ניהל את זה.
לא ניהל את זה. זה כבר עבר, עשית את הפעולה, לא עשית את הפעולה. אם עשית את הפעולה, קרה משהו, מה צריך לקרות? כל הזמן צריך שיהיה ברור מה הדבר הבא שהולך לקרות. וזו העבודה של שבסוף של האיש מחירות, לחשוב, באמת לחשוב. האוטומטים האלה של טוב, נשלח איזה מייל סיכום, או נשלח את המצגת, או נשלח את ההקלטה של הזה. זה יכול להיות הרבה פעמים נכון, זה יכול להיות לא מתאים, או אפשר לעשות משהו יותר מתאים לסיטואציה. או לקחת איזה משהו שנאמר בשיחה ולהגיד, אתה הזכרת את זה בשיחה, אני מרגיש שלא עניתי על זה עד הסוף, הנה התשובה. משהו ספציפי ורלוונטי לבן אדם ולשיחה, מי שדיברת בסוף. עכשיו, הרבה פעמים אנחנו לא יודעים מה נכון לעשות, וזה בסדר. אז ה-next step שלך הוא לחשוב מה לעשות. אני מחר שמתי לי ביומן, לחשוב מה לעשות עם העסקה הזאת. וזה ממש סגור לי ביומן. עכשיו גם, אפשר לדבר על טקטיקות של איך באמת אני עוקב אחרי ה-next step, כך שאני לא אפספס את זה. אז יש את הנוטיפיקציות והטסקים של ה-Salesforce, של ה-HubSpot. יש להכניס לך ליומן את הדבר הזה שאתה צריך לעשות, בשביל לא לפספס את זה. Waiting for feedback.
מחכות לתשובה.
זה לא next step. שוב, זה לא עונה על ההגדרה של מספר אחד פה, שאתה לא עושה כלום, אתה יושב, אתה פסיבי.
אין מקומות כאלה בתוך עסקה שאנחנו פשוט מחכים לתשובה?
יכול להיות, אבל אז מה תעשה?
אם לא תקבל את התשובה.
או אם כן תקבל את התשובה. אז לכן אני נותן את תמיד האופציה של, אם אני לא שומעת מגיא עד מחר, עד 5 בספטמבר, לעשות אסקלציה. או לשלוח את ה-CTO שלי שיכתוב לאיש הטכני שלהם, משהו. אבל לשבת ולחכות זה לא אופציה, זה לא תוכנית פעולה. וזה מוביל לנקודה הבאה, שאם באמת עוד מישהו מאיתן מהחברה מעורב בעסקה הזו, אז, והוא אמור לעשות משהו. הפריסל צריך לשלוח איזשהו מפרט טכני. אז הנקסט סטפ שלי הוא לא לחכות שהפריסל ישלח את המפרט הטכני שלו, אלא לוודא שהוא שולח אותו,
כן.
ומה אני עושה אחרי זה? כי זה אמור להוביל אותי לדבר הבא. ולא להתקמצן על התיאור של הנקסט סטפ. לא להתקמצן שם במילים. תתאר את זה ככל שאתה צריך, בשביל שזה יהיה לך ברור למה, כי בעוד שבוע כשתגיע לנקסט סטפ הזה, אתה כבר לא תזכור את השיחה, נכון? אתה רק תזכור מה כתבת על עצמך לעשות. לא תזכור, זה יהיה כתוב. אז שזה יהיה
לתת את כל הקונטקסט, כי זה בסוף תיעוד פנימי, זה לא חשוף לאף אחד חוץ מלנו.
זה בשבילך, ובגלל זה גם תמיד טועים לחשוב שאנשי מחירות לא אוהבים להתקן את הסלספורס, כי מישהו מפקח עליהם. לא, זה בשבילך. לך, אתה תהיה איש מחירות יותר טוב. Close date. שוב, זה גם קצת סובייקטיבי, אבל אין פה מתמטיקה ואין פה נוסחה. אבל אם יש לך תהליך פרוסס ברור, ואם אתה יודע מה אתה עושה next step, ועשית סינכון מול הלקוח וטענתם ציפיות, ואתה יודע כמה זמן בערך אמור לקחת כל שלב, אז אתה יודע לתת הערכה. גם אם היא זזה, גם אם היא משתנה, לפעמים היא תהיה מוקדמת יותר, לפעמים מאוחרת יותר, תן תאריך. עכשיו זה באמת חדשות מרעישות, אני לא יודעת אם אתה יודע שיש 365 ימים בשנה.
אני חושב שזכרתי.
ושיש 90 ימים ברבעון. ו-30 ימים בחודש, וכולם נורא נורא אוהבים לשים את ה-close date על היום האחרון של המשהו. עכשיו, זה very, very bad practice.
למה?
כי דיברנו על מיינדסט, זה לאן שאתה מכוון את זה. עכשיו, אם אתה יודע לסגור את זה ב-30 במאי, אז אתה יודע גם לסגור את זה ב-17 במאי, או ב-23 במאי, בסדר? אין לזה
מה. זאת אומרת, יש פה סתם איזה נוחות פסיכולוגית שלי כיזם, אבל אין קשר למציאות.
אין קשר למציאות, וזה גם עוד הוכחה לזה שלא עשית הערכה באמת. זרקת איזשהו תאריך, רחוק ככל הניתן. אני מזכירה שזמן הורג עסקאות, אז you better close it before. ובטח ובטח, כשתגיע אחרי זה ותהיה חברה גדולה, שצריכה גם לעשות דוחות רבעוניים וכל זה, לעשות עסקאות שנסגרות ביום האחרון של הרבעון, sure enough they can sleep. והנה הם לא בריבון.
לגמרי.
אז פשוט באמת תאריך, אתה יודע שלוקח לך 3 שבועות, 6 שבועות, 6 שבועות מהיום. כן. איזה יום זה שזה יוצא. וגם הנטייה הזאת היא להעביר את זה מעבר להרי החושך. אני לא רואה שאני מצליח לסגור את זה עכשיו, אז בוא נעיף את זה לריבון הבא, לחודש הבא, ל-1 בינואר 2024, זה באמת, בוא נביא את זה לקבורה עכשיו. זה אותו דבר. אלא אם כן יש איזה next step ברור, שנקבע ביומן, עם הלקוח, ויש לזה סיבה אמיתית, לרוב אין, אבל אם יש לזה סיבה אמיתית, אני יכולה לחיות עם זה. אם לא, או שתעשה משהו עכשיו בשביל לקדם את העסקה, או שתהרוג אותה. זה ממש בסדר להרוג עסקאות אגב.
בסדר גמור.
ופה אני מדברת שנייה על להרוג עסקאות, וצריך לזכור שכשאנחנו הורגים עסקה, אנחנו פשוט הורגים אותה בפייפליין, אנחנו לא הורגים את הלקוח. סליחה על המיליטנטיות.
אנחנו, זו החלטה מאוד חשובה, היא גורמת לנו להפסיק להשקיע אנרגיה בעסקה שכנראה לא תיסגר לעולם, או לא תיסגר בתקופה הקרובה, כי יש ריג'קט מאוד מהותי.
ובתחושה, אתה יודע, כשיש לך מין פייפליין כזה מלא, אז אתה אומר, וואי, יש לי מלא פייפליין. אין לך באמת. הבאמת הוא שאין לך, כי זו עסקה שהולכת למות. אז או שתחתור ממש, תשקיע מאמץ בלחתור לזה שהלקוח אומר לך לא. אתה רוצה לקבל לא. הרבה פעמים פעולות שאנחנו עושים בתהליך מחירה זה דווקא הפחד מתחייה. ואתה רוצה לרצות את הלקוח, ואתה תעשה הכל בשביל שהוא לא יגיד לך לא. ואני אומרת, הפוך. אני רוצה שהוא יגיד לא. אם הוא לא רוצה, אני מעדיפה שהוא יגיד לא. אז אין מה למשוך את זה. בסדר? כשצריך להיגמר, צריך להיגמר.
בתחילת הדרך, ברוב המקרים, אנחנו גם נסגור יותר עסקאות עבודות, מאשר עסקאות שניצחנו.
תמיד, אגב, לא רק בתחילת הדרך, זה פאנל.
נכון, אבל בתחילת הדרך, הרי שהוא...
אתה תפסיד את רוב העסקאות שאתה עובד עליהן. זה גיוון. איפה האחוזים שאתה רוצה להיות, כשאתה ממש, 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 ממש טוב, אתה רוצה להיות ב-25% win rate, כשאתה ממש טוב. זה עדיין 75% שהולכים למות. אז אתה גם את זה צריך לדעת, אתה תפסיד יותר מאשר אתה תנצח, וזה בסדר, אבל תלמד מכל הפסד כזה, תנתח את הלוסטים שלך, תבין כמה זמן לוקח לך, כמה זמן אתה משקיע בעסקה שהיא לא הולכת לקרות, ולשכלל כל הדבר, כל הזמן את הדבר הזה. ופה זה שזה, אגב, ניתוח אמיתי.
אחלה גרף.
ניתוח אמיתי, 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 שמה שהכי חשוב לראות פה, זה את ההבדל, obviously זה ברור מה אנחנו רואים פה, כן? עסקאות שמתות לוקח להם 91 יום, ועסקאות שאנחנו מנצחים 17 יום, אבל ההבדל המהותי פה, זה השלב של האינטרו קול. שאם אני מתקתקת את ההתחלה, ושומרת על מומנטום, אז העסקה תיסגר ותיסגר מהר. זאת אומרת, אם עשיתי אינטרו קול, ובמשך שבועיים לא הצלחתי לקבוע את הדבר הבא,
עד שקבענו כבר הבחור לא זוכר, או הבחורה, לא זוכר, מה דיברנו איתם בכלל.
ולמי אתה ומה אתה רוצה עכשיו? לשמור על מומנטום, וכל הזמן לשאול את עצמנו, מה אני יכול לעשות היום? והטווחי זמן צריכים להיות באמת on a daily, on a daily cadence, ולא בחודשים, שוב, כי אנחנו רוצים למכור עסקאות יותר מהירות. אז יגידו לי, בסדר, ויש עסקאות אנטרפרייז ומסובכות. נכון, כל נכון, אבל תתאים את זה למה שאתה רוצה שיקרה.
לגמרי.
לשמור על מומנטום זה קריטי, קריטי, קריטי. אני חושבת שזה די מסכם את כל מה שאמרתי עד עכשיו, שזה באמת לעבוד על העסקה on a daily basis, לתכנן את הרבעון שלך. אני אוהבת לתת את החלוקה הזו של איך אתה יודע שאתה בסדר, איך אתה יודע שאתה מתקדם. אז אם יש לי רבעון, אני רוצה שבחודש הראשון לסגור 20% מהטרגט שלי, בחודש השני 30%, ולהשאיר, לא להשאיר את הכל לסוף. אפרופו close date ו-probability וכל הדברים האלה שדיברנו עליהם. Stages, next steps, וכל מה שהיה עד עכשיו.
Cool. אז יזמים שבתחילת הדרך ובעצם שומעים את המאסטר קלאס הזה. אני היום יזם, אני מוכר B2B, אני מתחיל במחירות הראשונות. קצת לסכם את הטיפים, אנחנו קודם כל צריכים להסתכל על זה כתהליך מנוהל, ולא לתת לתהליך לנהל אותנו. הדבר השני זה אמרתי, שתמשו במערכת ניהול פייפליין,
אקסל, אפספוט. כלשהי.
סלספורס גם הזכרנו, נכון? שלושת המערכות ה-winning categories. אקסל תמיד איכשהו חוזר לפחות בהתחלה.
הוא אחלה, הוא באמת אחלה, הוא נותן לך את כל מה שאתה צריך להתחלה. מתישהו זה לא יספיק. בסדר, אחד הדברים גם שקורים זה שבאמת משתמשים בהאבספוט גם ל-lead generation וכל האזורים האלה שלא דיברנו עליהם, ואז אתה באמת כבר יכול להכניס את זה לשם, אבל להפריד את הפייפליינים.
כן, ואז בעצם מעבר למערכת, דיברנו פה בפורטרות, רק כדי ככה לסכם, גם על השלבים והגדרת התהליך, זאת אומרת איך אנחנו מייצרים לעצמנו את השלבים שלנו, שהם לא שלבים של אינטרנלייזינג, ביטויים של סטארט-אפיסטים, נעשה דיסקאברי, נעשה דמו, אלא איך זה אמור להיראות מול הלקוח, אנחנו עושים לך אינטרו קול, אנחנו מציגים לך את המוצר בהתאם לצרכים שלך, אנחנו נכנסים איתך לליגל, בסדר? אנחנו לא עושים נגושיישן, שזה
נכון.
הפעולה. ודבר שני, זה איזשהו... איזה שהם תהליכי עבודה סביב הדבר הזה, זאת אומרת, גם איך להגדיר אותם לעצמנו, וגם איך אנחנו בודקים אותם ועושים להם צ'קין, כל יום, רבע שעה, פעם בשבוע, פעם ברבעון וכדומה. היה פה ממש נתת דוגמאות קונקרטיות לאיזה שלבים צריכים להיות, כל כמה זמן אנחנו מתקפים אותם, ואיך אנחנו מנהלים את הדבר הזה.
נכון. ויש את כל העולם שלא דיברנו פה עליו, של פורקסטינג. עכשיו, זה באמת למתקדמים בשלבים הראשונים של חיי הסטארט-אפ, אבל בסוף, 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 אתה כמנכ״ל, כיזם, צריך להיות מסוגל לענות לעצמך על השאלה, כמה אני הולך לסגור הרבעון. וזו תשובה שצריכה להיות לך...
היא רלוונטית גם ממש לשלב הפרסיד, כשאני עוד בינינו בדיסקאברי, ועוד לא יודע מה אני מוכר.
אז זה חוזר ליעדים. אז תשים לך יעד.
של להבין מה אני מוכר.
כן, או להגיד, אוקיי, אני אדע שמה שאני מוכר עובד, אם אני אצליח למכור 3 עסקאות של 15 אלף דולר. אני לא יודעת, ממציאה, זה לא משנה. אבל תשים לעצמך את היעד הזה, בשביל שתדע כל הזמן, ואז הפורקסטינג הוא רלוונטי לזה, ליעד ששמת.
נכון, אני לא חייב להיות עכשיו תחזית מחירות של ארגון גדול.
לא, ממש לא, זה בהתאמה לזה, ואומנות היעדים היא... גם על זה אפשר לדבר פודקאסט שלם.
אומנות נפרדת.
אומנות נפרדת, של איך אתה שם יד גם לעצמך כארגון, וגם בסוף לאנשי המחירות שלך, שהוא, עמית בנדוב תמיד אמר את זה, barely achievable. בסדר? אתה רוצה איזשהו stretch, זה לא צריך להיות walk in the park, אבל אתה רוצה לעמוד ביעדים שלך. אתה רוצה שאנשי המחירות ירגישו הצלחה. אתה רוצה שהם יקבלו קומישן. אתה רוצה לשלם הרבה קומישן לאנשי המחירות. זה אומר שזה טוב. אז תשים לך יעד, כלשהו שאתה יכול לעמוד בו עם איזשהו סקרץ', אבל, ואז תדע לעשות פורקסטינג ליעד הזה, זה לא משנה כרגע מהו, אבל ללכת כזה במין, יהיה בסדר, זה לא, אתה לא תדע שאתה מתקדם או שאתה עוצר.
קרן, אני רוצה להגיד לך המון המון תודה.
תודה לך, גיא.
נהניתי מאוד.
גם אני, ובהצלחה.
תודה. חברות וחברים, תודה רבה שנשארתם עד סוף הפרק והאזנתם לי. אני מקווה מאוד שהפרק יעשיר אתכם ולימד אתכם משהו חדש, ואם הרגשתם שלקחתם משהו מהפרק הזה, אני ממש אשמח שתשתפו אותו ואת הפודקאסט בכלל, כדי שעוד יזמות ויזמים בתחילת הדרך בישראל יוכלו ללמוד על איך להקים ולהתחיל את הסטארט-אפ שלהם. אם אתם רוצות ורוצים לשמוע עוד פרקים, אני מזמין אתכם להירשם למעקב. כל הלינקים למעקב אחרי הפודקאסט שלנו מופיע בדסקריפשן, וכמובן אתם מוזמנים לפנות אליי או בלינקדאין או באינסטגרם, ולספר לי איך נהניתם מהפרק ומה למדתם, או סתם לכל בקשה ותהייה, גם הלינקים האלה מופיעים אצלנו בפודקאסט. תודה רבה, ונתראה בפרק הבא.